ברוכים הבאים לפודקאסט פרשת הלב והשבוע. הפעם נעסוק בספירת העומר בלבד, ובמידת הגבורה, שהיא השבוע השני בספירה לעומר. בפודקאסט הקודם דיברנו על מידת החסד, שהיא אבן היסוד להכנת הלב ככלי שידע להכיל בתוכו שפע גדול, כך שנוכל להתקיים מתוך המצווה, שהיא בעיניי כמו קוד גנטי שאליו אנחנו כמהים לחזור, ונקראת ואהבת לרעך כמוך. והפעם אנחנו מדברים על המידה הבאה מתוך שבע הספירות, שנקראת גבורה, מידת הגבורה. ללא ספק בימים אלו, המושג גבורה הוא מרכיב מאוד מרכזי בהוויה הקיומית של כולנו. כל אחד מפרש את הגבורה הזו בדרכו, כל אחד ומחשבתו. אבל את מהות המידה הזו של הגבורה צריך רגע לעצור ולהבין. זה מושג שיכול לבלבל ולהתאפס במובנים שונים שאינם בהכרח קשורים במהות המידה הזו. ואני מזכיר שאנחנו נמצאים בספירת העומר שתכליתה היא תיקון המידות. וגבורה היא מידה שגם היא זקוקה להבנה ותיקון. או במילים עדינות יותר, איזון. ורק כדי להמחיש עד כמה מחשבה על גבורה יכולה להיות מתעתעת, נשאל את עצמנו לרגע שאלה בסיסית. איך אני גובר או גוברת מול מה שנראה בעיניי כלא תקין? ואני רוצה לגשת אל הבירור הזה דווקא דרך משהו שנראה אולי פחות רלוונטי בימים האלו, אבל בעיניי הוא יסוד להבנת הקיום שלנו בכל רובד אפשרי. יחסים. שיתוף פעולה ביחסים. מה לעשות, אבל יחסים בתוך המשפחה, זוגיות, הורים, ילדים ומעגלים קרובים כאלו ואחרים, הם נקראים בלשון הלימוד של ימימה גורם מזמן. ואספר ואתוודא שלוקח לא מעט זמן להבין שכל מה שקורה לנו מבחוץ או מבפנים, מאותם סובבים יקרים לנו, זה רק גורם מזמן, שמזמן את מה שקיים בתוכי לבירור. ואם תעשו לרגע פאוז, בפודקאסט עצמו, ממש עכשיו, תנסו להתבונן בדבר האחרון שהפר את שלוותכם מדמות יקרה לכם, ותראו איזה הצפה של רגשות, רגשות אשמה והאשמה, שיפוט, ויתור, דרישה ותסכול עולה מאותה התבוננות. אז אחרי פאוזה והתבוננות במה שעלה, האם באמת יכולים להתייחס לזה כאל גורם מזמן בלבד, שבא להאיר בנו חלק נפשי רגשי המבקש תשומת לב ממקום בונה, לא מפרק? ולתוך העולם הבאמת מורכב הזה של יחסים ושותפות דרך שהקיום זימן לנו, אני רוצה להכניס את מידת הגבורה כדי להתבונן בה וללמוד מהמקום הזה על התפיסה שלי את המחשבה על גבורה מהי. לא במקרה מתחילים את הספירה עם מידת החסד, וממנה עוברים אל מידת הגבורה. אדם לא יכול להפנים את עוצמת המידה של הגבורה, אם לא הפנים וקיבל על עצמו את עוצמת החסד. כי מהי גבורה ללא חסד? כמה קל להפוך מידה כמו גבורה, שיש בה מורכבות ועוצמות אין סוף, למשהו חד מימדי ושטוח. אם אני אדם מודע בסך הכל, אז רוצה לגבור על החולשות שבי ולנעול אותם בכספת. או אם העומד מולי נשמע לי כמו מי שמנסה להכעיס אותי או להפעיל אותי בצורה כלשהי, מבחינה נפשית, רגשית, אני אגבור על זה ויציג חוזק מול זה. אם הילד שלי יעשה את ההפוך ממה שאני בטוח שנכון לעשות, אני אגבור על הילדותיות וחוסר ההבנה שלו, ואומר את המילה האחרונה, אם אמא שלי תבקש לבוא לבקר יותר ותאשים, אני אגבור ואסביר שהיא לא בסדר בדרישה שלה. כך שבסוף, מכל דיאלוג פנימי כזה, אני אצא מחוזק. וככה יש תודה לאל המון גורמים מזמנים שמפעילים בי את התגובתיות ההרגלית שלי, בנפש שלי, שגם אם אני קצת מודע לעצמי, אני מבקש לגבור על כל אלו ולהתחזק מול זה. כביכול מקום אישי, כך נאמר בלימוד. כביכול מקום אישי. זה לא באמת מקום אישי, זה רק כביכול. וזה משפט מאוד מדויק. אז מהי גבורה אם לא כל מה שנאמר כאן? כמו שדיברנו בפרק הקודם, כל מידה מתפרטת לשבע מידות. כך שלכל מידה יש חלקיקי מידות שמתקנות ויחד בונה מידה שלמה ונקייה. תמיד חלקיק המידה הראשון הוא החסד. כך זה מופיע. החסד שבחסד, ואחר כך החסד שבגבורה, החסד שבתפארת, ובמלכות, ובנצח, בהוד, וביסוד. אלו כל הספירות. ותמיד החסד יהיה המידה החלקית הראשונה שתאיר על המידה עצמה שאותה לומדים באותו שבוע. אז חסד שבגבורה. אותי זה יכול לתפוס לזמן ארוך מאוד של לימוד. למרות שכל יום משתנה החלקיק של המידה המלווה את המידה המרכזית. וככה עוברים 49 ימים של ספירת המידות. אז אני רוצה להתייחס ולהתמקד על עניין החסד שבגבורה. הבנת החסד ממה שנלמד בספירה הקודמת, ואיך אותו חסד משתלב עם גבורה. ומה אותה מידת חסד עושה לגבורה כשהיא בונה לרגע מערכת יחסים ושיתוף פעולה עם אותה הגבורה. חסד שבגבורה. אמרנו שהחסד הוא הצד הנקבי, המכיל, היודע לקבל את המתרחש בתוכי ומחוצה לי, ולתת להיות בחסד. הגבורה היא דינים, דינים שיורדים ומשפיעים עלינו בעקבות מעשינו. וזה הצד הזכרי. ואיך הדינים ייראו? כעסנו, נתהלך עם הכעס יד ביד לאורך זמן. ויתרנו, נתהלך עם הוויתור ונרגיש מתוסכלים. דרשנו, נתהלך עם הדרישה ונרגיש אשמה וכך הלאה. כל זה במסווה של גבורה. גם הכעס וגם הוויתור הם סוג של גבורה בעיני נפשנו. נכון, זה מבלבל, אבל גם ויתור מתפרש בנפש שלנו כגבורה. או במילים אחרות, גם הדרישה וגם הוויתור על מה שבאמת יושב באופן נקי בליבנו, הם סתירה מהדבר האמיתי. ולכן זו רק אשליה של גבורה. כשהחסד נכנס לתמונה, הוא פועל יחד עם הגבורה, אני רואה את היחסים האלו כזוגיות מופלאה. יש ביניהם הבנה, קבלה, חוסר שיפוט, ידיעה שהאחד בא להטיב עם השני, שהתוצאה של היחסים ביניהם תמיד תהיה גדולה מסך החלקים עצמם. שיש ביניהם קשר נשמתי, שהם חלק מתוך תהליך חזרה בתשובה. למה? כי הם יחד יוצרים תשובה שבוודאי משמעותית ועמוקה יותר מכל אחד ואחת מהם בנפרד. זוגיות אמרנו? החסד לבדו עלול להיות נתינה בהפרזה. הגבורה זה עלול להיות התעלמות מוחלטת מכל מה שהוא לא הכביכול אני. הקצוות האלו, כשהם חיים יחד בתוך כלי אחד שנקרא לב ומחשבה וקשב, שם הם הופכים למידה שהיא בונה. לעומת הנפרדות שיכולה להיות להם, שם הם עלולים להיות מידה שאינה בונה ולמעשה מפרקת. כולנו מודעים לתרבות החדשה שבה אנחנו רוצים להיות חופשיים ומשוחררים, אבל משום מה, בתוך המחשבה הזו, ישנה איזו סתירה מאוד גדולה. זה תהליך חיפוש אחרי עצמאות וחופש שלוקח אותנו אל עבר הנפרדות. למה נפרדות? כי אני דבר אחד, אני כזה, אני מידה אחת וכל השאר נגדי. אז ההתבצרות היא מתפרשת ככביכול חופש פעולה, שהאחר לא קובל אותי לתוכו. ואנחנו רוצים לחזור אל עולם החופש והבחירה, דווקא מתוך התקרבות ולא נפרדות, איחוד וריבוי של חלקים. שם החסד והגבורה משתפים פעולה, נותנים יד ביד. כמה אנרגיה ומאמץ נחסכים בזה. כמה גילויי שמחה וודאות של אמון יש בזה. כמה הסכמה לחזור לרעיון של יחסים שבונים אחד, ולא אחד שכביכול בונה יחסים. זהו למעשה החופש האמיתי. אז יחסים שעוברים תהליך של בנייה מתוך איחוד ואחדות, ודווקא בתוך הבית שתמיד סוער ומבקש תשובות, משם תצמח ההבנה שתוכל לקבל ביטוי גם במעגלים רחבים יותר של הכלל לעומת הפרט, גם ברמה של עם. לזה אנחנו נדרשים מאוד, ואת החיסרון הזה אפשר לראות מאוד בבירור היום. וכמו שנאמר בלימוד של ימימה, ראיית היש. כי באמת מציאות כזו יכולה לגרור אל עבר ראיית האין ולהתייאש. וכאן נזכיר שרוצים להוסיף את החסד למשוואה של הגבורה, ולתת לעצמנו ולסביבה את האפשרות לחוות את האחדות של היצירה מתוך יחסים ושיתוף פעולה, ולא מתוך נפרדות ואשליה של חופש מדומיין.